יום חמישי, פרשס מטריס מסי, ערב ראש חודש שב, רבותיי. שלום לכם. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי, אחר כך בכל יום שיובוי. בלבוש יוסף יש שם סיפור שסיפר אברך חשוב, ששמע מבעל המייסה. יהודי ירא שמיים מרמת אלחנן שהוא בבני ברק. אבא שלו הייתה לו אמונה וציפייה לביאת המשיח בצורה מיוחדת. הוא מספר שכשהשותף שלו רוצה לשפץ את החדרון של העסק שלהם, אז הוא היה אומר לו, שימה לשפץ, המשיח בפתח, חבל להשקיע את העצים, ולהשקיע על העצים והאבנים. וככה מרוב שהוא היה חדור באמונה תמימה, הוא תפר חליפה לבנה, שבו הוא יקבל את פני המשיח. לימים קרה לו מה שקורה לכל אחד, הוא נפטר בסביבה טובה, והחליפה שלו עדיין הייתה תלויה בארון, בבית של הבת שלו. כן, אחותו של ה... מספר, של מספר המייסר. באחד הימים, הוא מגיע אליה בחלום, והוא שואל אותה, למה הנכדים משחקים בחליפה שהכנתי למלך המשיח? החליפה הזאת ששמורה לי. כשעבר המשיח, אני אלביש אותה בתחילת המייסי. ככה, בא אליה אבא ואמר לה בחלום, כמובן שהיא זעזעה, כמה כולה מזועזעת. ומאז היא שומרת את אותה החליפה לתחילת המייסים שאבא שלה ילביש, וזאת השם, עוד השבוע, עוד היום, בימים הקרובים. ואנחנו ממשיכים עם מדור פני הפרשה. מסופר בקהל תיירוג, בתחילת קיץ, והורשתם מסורת וישבתם בו, כתוב הפסוק. בתחילת קיץ תפשין ווב, נתמנה מורן הגליל שטיימן, זצל, לראש ישיבת חופץ חיים מכפר סבא, ואז עבר לגור שם. סיפר הגאון דוד קץ שליטה, שבאחד הימים הגיע איזה פועל לסגור את המרפסת שהייתה בפנימיה שם, שזה היה משותף לבית של מורנצל, בגלל שהיו חסרים מקומות של לינה בישיבה. הם רצו שיהיה עוד איזה חצי חדר בבית של... שישמש לאכסניה לתלמידים. כשהגיע למקום, אז הוא מסתכל על הפועל שעושה את המלאכה בבנייה, ככה מספר הרב קץ, והוא רואה את הרב שטיימן שמגבל בטיט, מערבב את הטיט עם המים. אז חשבתי מה הרב קץ, בטח הוא רוצה לחסוך כסף לישיבה, ולכן הוא עושה את זה כדי לסייע לפועל. ואז ניגשתי אליו, אמרתי לו שזה לא מכובד, שהרשב יעשה ככה, אני אעשה את זה במקומו. אז הוא אמר לי, הוא חייך, הוא אמר, דובדל, הרמב"ן, בסוגת לספר המצוות, אומר שקיימת מצווה לבניית ארץ ישראל, בוא נעשה את זה ביחד. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים, כי נהפוך במסילת ישרים. אומר המסילת ישרים בפרק י' א', כמו שחמדה סלומון רבו, אז גם המכשלות שלו רבים. כדי שיהיה אדם נקי בהם באמת, צריך עיון גדול ודקדוק רב. ואם הוא ינקה ממנו, אז הוא כבר ידע שהגיע למדרגה גדולה. כך אומר המסילת ישרים. סיפר בנו של הגאון הצדיק, רב פול בניומין לוין זצ"ל, שפעם הוא הלך עם אבא, סיפר הבן של רב פול, שהלך עם אבא רב פול, הלך עם האבא לישיבת ביסריה, ועברנו דרך השוק שם, השוק הסמוך, ואבא רכש איזה חפץ פעות באחד הדוכנים. אחרי שהמוכר נקע בסכום של החפץ, אז אבא התחיל לשאול אותו אם הוא בטוח שזה המחיר. שואל אותו עוד פעם ועוד פעם. אם זה המחיר האמיתי, לא יותר מזה. והמוכר מתעקש, כן, כן, אני בטוח. עד שהמוכר קפץ ונצבע שזה המחיר, לא יותר. והמוכר אמר ככה שהוא רגיל, הוא רגיל להתווכח עם לקוחות, אבל להפך. שהם רוצים מחיר זול יותר ואני לא מסכים. אבל פה הקונה מנסה לברר שזה לא מחיר יותר יקר. אחרי שהמשכנו בדרכנו, מספר הבן של רב פול בנימין. אז הוא הסביר לי אבא את הפשר ההתנהגות שלו. הוא אומר, אני פחדתי, חששתי שאותו מוכר בתמימותו, שהוא ראה אותי בלבוש ארוך, וכאן הוא בטח חושב שאני איזה צדיק, ולכן הוא הוריד לי את המחיר. לכן לא נוחדה איתי עד שהבנתי ממנו, שזה את המחיר שהוא נקב, שזה המחיר האמיתי, בלי שום הנחות. סיפור נפלא שמופיע בספר תפארת רפואל. אנחנו מגיעים לעניין הדיון מיתיש הסיומים. יש לנו פה ענייני הלוחס שקשורים לתשע עשרה יום עם הרב הגאון רבי יצחק יעקב פוקס שליטה. משנכנסה והיום בשקיע זכה מורה בישראל מתחילים דיני תשע עשרה יום, אם כמובן לא יכריזו ברמקול או איפה שזה לא יהיה, על ביאה של אליהו נובי שמכריז על ביאת משיח צדקנו. חס וחלילה שזה לא יקרה, בעזרת השם זה יקרה. קיבוץ וגיוץ. בני אשכנז מסיימים את מלאכת הקיבוץ והגיוץ בשקיעה של יום חמישי, ערב ראש חודש. השקיעה היא בשעה 7:51. לפי איזה אופק זה? מסתבר שזה אזור ירושלים והמרכז. בכל אופן, מכונת כביסה שהתחילה את הפעולה לפני השקיעה, זה יכולה להמשיך את הפעולה שלה ככה, הוראה שרמיסים קרליס, אבל מכל מקום, כיבוש כביסה הוא מותר. בני ספרד מותרים בכיבוס עד ערב שבת חזון, יום שישי חד ואז. האיסור הזה של כיבוס, זה אפילו כדי להניח להסתמת את זה אחרי תשבור, וגיעו צוק הכיבוס, ומותר לבעל מכבסה בין אשכנז לחבס עבור בני ספרד, עד שבת חזון, השנה זה עד שבת חזון. ניקוי קצה מקומי בבגד מותר אפילו מתלכלך לפני ראש חודש, אבל רק כשאין בגד אחר. ומותר אפילו אם ישנם שלושה כתמים בבגד בשלושה מקומות, כי אין בזה שמחה בהסחת דעת מאבלות. ניקוי אבק במברשת, כפחיים והחזוני שסרו, אבל כשזה מגיע לכבוד הבריאות, אז הוא יתירו. בשר ויין, בני ספרד אוכלים בשר ושותים יין בראש חודש, כמנהגם שהאיסור מתחיל מלמחרת ראש חודש. והשנה כמובן זה מיום ראשון ג' באב. בני אשכנז אסורים בבשר ויין כבר מראש חודש. אמנם, אשכנזים שנוהגים בקביעות לאכול בשר כל ראש חודש, אז הם מותרים בו. הסיבה של האיסור בגלל שבטלו הקורבנות, בטל ניסוח היין, ולא משום אבלוס. הרי האבל רחמון אל אצלן מותר בבשר ויין, כן? תנו יין לעובד. ומזה גם נובעים הנבואות הלכות רבות, שמה? למשל, איסור אכילת בשר זה כולל בקר, עוף, אפילו תבשיש שמתבשל עם בשר, ואפילו רק מרק צח. וגם דג ומאכלים בטעם בשר, סליחה, אבל דג מאכלים בטעם בשר, אז הם ציוו למשל, החברות האלה, אז הם מותרים. אם נפלח חתיכת בשר בתבשיל, אם יש פישישים, התבשיל מותר. איסור של שתיית יין כולל מיץ ענבים, מיץ צימוקים, תבשיל, עוגה שיש בהם יין. אם טעם היין מורגש, אסורים, כך דעת הגר של יש עם שליטה, ושלא כדעת הטז. אבל משקה בטעם יין, זה כבר מותר. ויסקי, קוניאק, ליקר, ארק וכדומה, שהם לא נוסחו על גבי המזבח, אז הם מותרים בשתייה. מעט יין כדי לרדם עם אין כדור שינה, אמר חסדכם עד שמותר. אנחנו עכשיו נדבר על הלכות רחיצה. לבני אשכנז אסור מראש חודש, לבני ספרד ממוצאי שבת בכניסת השבוע שחל בו עד צאת תשעה באב. השנה ביום שישי ראש חודש אב, גם בני אשכנז מתרחצים במים חמים בסבון, טומנים במקווה חמה לכבוד שבת קודש מוצאי מסי, כמו שמתרחצים וטובלים בכל ערב שבת קודש. האיסור לבני אשכנז אפילו בצונן כל גופו בבת אחת. מה זה הגדרה של צונן? שהוא לא נהנה מהחמימות של המים. והיתר? היתר הוא רק עבר עבר. זאת אומרת שתמיד יהיה עבר אחד מחוץ למים. ומכל מקום, הוא אומר שלא להשתמש בסבון תמרוקים, וכך הוא שמע מהגרי שלו שבזצל. לבני ספרד האיסור במים חמים, אבל בצונן מותר, ולכן מתיר בשוט חווה דעת אפילו בבריכה. אבל מכל מקום לא לתענוג בעלמה. לדעת הבן ישחי, אפילו מראש חודש לא מתרחצים אלא רק שמזיעים. ילדים עד גיל 6-7 מותרים להתרחץ כרגיל. רחיצה להסיר את הלכלוך, כן, וזה כולל גם אחד שיש לו זיעה מרובה, היא מותרת אפילו בסבון ומים חמים. ככה דעת הרגיל של יושב לצד. צריך רחיצה לניקיון, לא לתענוג, עדיף במים חמים מאשר צוננים. והרב שיינברג מסביר, שלכלוך וריבוי זיעה הם לא עוברים בצמן, ואם כן, סתם מתרחצים, וזה כמו לתיינוג. רחיצה לצורך מצווה ולצורכי בריאות גם מותרת. טבילה, מי שלא מחסיר יום מלטבול, מותר אפילו בחמים, אלא שיצא מיד כשרה מהגיר של יושב. שיחה, בשביל למנוע גירוי וייבוש האור, זה מותר, אבל לא לטיפוח ויופי. מקומות חמים ורחים, התיר הגאון משה פיינשטיין זצ"ל בספר הלכות בני מצור עם שימוש במשחות, קרם ובופן. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הדור פנינה הפרשו, אלא אשר יצא לא ישומו הגוירו לא יהיה. למטו יצבו יסייכם תסנחו לו. בגיליון נר לשולחן שבת, הגיליון הנפלא, בשנת תוף שיניין ב', אז הוא מביא מייסה מפחים שכתוב, מופיע, המייסה הזה מופיע בסוף ספר נחלס מנשה, שזה ספר שלזכרו של הרב הגאון רבי מנשה אורי שלימי. היה איש צדקה וחסד, תלמיד חוכם, ירא שמיים. שנה אחת הבן שלו, הרב הגאון רבי אפרים, רצה לעשות התרמה לישיבות בן הזמן, למחורי ישיבה שלו, פר מוישה. אז בשביל זה הפיצו כרטיסי הגרלה, שהפרס הראשון זה היה כרטיס טיסה לקברי צדיקים. ורבי אפרים פנה לאבא שלו וביקש שגם הוא יקנה כמה כרטיסים, אז רבי מנשה שמח, קנה. אבל היה לו תנאי נחרץ, שאם הוא זוכר בפרס, אז הוא תורם את הזכייה לישיבה. עבר זמן, רבי מנשה הלך לעולמו, הגיע יום ההגרלה, והיה דאגה בלב המארגנים, המצב של הישיבה היה בחירה, מאיפה יפכו לשלם לה, זוכר בפרס הראשון. ראשי הישיבה, התלמידים, ציבור גדול, מתכנסים באולם, מערבבים את הפתקים כמיטה במסורת, בטבעה של הגרלה, ואז קוראים אחד תלמידים שהוציא את הפתק, הפרס הראשון, עם השם הזוכה המאושר, מוכרים אותו בהתחיל אורחים, ואתם כמובן מתארים לעצמכם שהזוכה היה לא אחר מאשר רבי מנשה אורי שלימי, זכרונו לברוכה. אבל בזה לא נגמר הסיפור. הסיפור ממשיך, שמערבבים את הפתקים ומוציאים עוד פתק, להכריז על הזוכה השני, ושוב הזוכה רבי מנשה, כולם היו בהלם. ואז נזכר רבי אפרים, שהוא אמר, אם אני, בדברי אבא שלו, שהוא אמר, אם אני אזכה, אני אעביר את הזכייה בחזרה על הישיבה. עד כאן בעניין הזה, אנחנו מגיעים עד אפרים מבעלוכי, אנחנו אוחזים, סימן שין י"ח, סעיף א', הלכות בישול. איסור מייסע שבס, החילוקים בין דאורייתא לדרבנן, בין שגג למזיד, בנושא המלאכה בעצמו, לבין אחרים שעושים. על כך ועל עוד דברים נפלאים, תוכלו לשמוע בשיעור הנפלא שרב זילברשטיין שליטה, שלוחה אחד. ובואו נלמד גם אנחנו, את ענייני הדפיים בהלכה. ישראל שעשה מלאכה דאורייתא בשבת, במזיד, אז חכמים כנסו אותו שלא ישתמש במלאכה הזאת לעולם. ויש אומרים שגם בני ביתו בכלל הכנס. ולאחרים אסור להשתמש במלוכה רק עד למצי שבס. האיסור הזה מכונה מייסי שבס. וישראל שעשה מלאכה דרבון במזיד, או מלאכה דאורייתא בשגג, אסור לו ולאחרים להשתמש בה בשבת, אבל במוצאי שבת מותר גם לא להשתמש בה. דוגמה לאיסור הזה, אחד שגר בבניין שיש בו גם ישראל שמחלל שבת, שם ירחם, הוא מדליק את האור בליל שבת בחדר מדרגות. אם לפני הדלקת האור כבר היה בחדר המדרגות, אור מועט באופן שהיה אפשר לעלות גם בלי אור נוסף, אז הוא רשאי לעלות במדרגות. אבל אם לא היה אור בכלל בחדר המדרגות, לכתחילה צריך לחכות עד שיחבא את האור. אבל אם הוא עולה כשהאור עדיין דולק, אז הוא צריך לעלות לאט לאט כדרך העולה מדרגות בחשיכה. אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. ישראל שעשה מלאכה דאורייתא בשויגג, אז כמו שאמרנו, אסור לו ולאחרים להשתמש בה בשבת, ומיד למוצאי שבת מותר לכולם להשתמש בה. מה זה שויגג? שויגג פירושו מתוך חוסר ידיעה, או מתוך שכחה שהיום זה שבת. אבל במלאכה שאין לאיסור השימוש בשבת שום משמעות, כיוון שבלאו הכי אי אפשר להשתמש בה רק אחרי זמן ממושך, למשל אחד נטע עץ, אז בזה הדין השויגג כמזיד. שמה שאסור לעושה מלאכה לנות לעולם. ויתרה מזה, הוא צריך לבטל את המלאכה במידת האפשר. אז בענייננו, בדוגמה של אחד ששנת העץ, הוא צריך לעקור את זה. ובשעת הצורך, ניתן להקל בנוגע למלאכה דאורייתא שנעשה בשגג ולהשתמש בה גם בשבת. לכן ישראל, שעשה מלאכה דרבון ושוגג, גם שהוא עשה גם אמזית, מלאכה מסוימת שקיימת לגבי המחלוקת הפוסקים והאסורה בשבת, בדרך כלל מותר להשתמש בו בשבת. איסור בישול בשבת לא אמור ביחס למאכלים ומשקאות בלבד, אלא גם ביחס לדברים אחרים, שהתכונה שלהם, שהדבר החפץ עצמו משתנה על ידי הבישול. ולכן, אם הוא יתיך מתכת או ממיס שעבה, אז הוא גם עובר על איסור בישול. ואם זאת, הורו פסקי זמננו, שמותר להראות נוזל רותח לתוך צלחת או כוס חד פעמית שעשויות פלסטיק, או להרבב את הנוזל בכפית חד פעמית גם כשהכלי מתרכך ומתהווה את מחמת החום. סיבה של היתר היא משום שאין הכוונה שלו בכלל לפעולת הריכוך, ואין לו כל תועלת ורצון בשינוי שנוצר בכלי. וגם בגלל שבדרך כלל הריכוך הוא לא במידה נדרשת להמסת פלסטיק לצורך יצירה של צורות, וזה לא נחשב כבישול. אבל יש אומרים שאם ודאי הדבר שהכלי יתרכך והצורה שלו תשתנה, יהיה אסור להראות לתוכו או להרבה באמצעותו נוזל רותח. עד כאן הדף היומי בהלכה שלימד היום בעזרת השם. ואנחנו כדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול. מי שקושר שני חוטים או שני קצוות של חוט אחד בקשר אחד, דהיינו שהוא משלב את שני ראשי החוט אחד בשני, זה לא נחשב לקשר, כולו מתקיים ומותר לקשור את זה בשבת. קשר של עניבה, בואו נגדיר מה זה, של אלה בינינו שלא מכירים את זה, דהיינו שהוא תוחב קצה חוט בקשר, ולסליחה, הוא לא תוחב, אתם רואים, זה רואים שאני לא מלביש עניבה. אתם רואים שהוא לא תוחב קצה חוט בקשר, אלא מה? הוא מכניס את אמצע החוט כעין לולאה ומהדק. והקשר ניתר בכלילות על ידי משיכה של קצה חוט, מותר לקשור אותו בשבת. שזירה של חבל ופירוק השזירה, אז כזה דבר, יש מהראשונים שסוברים שהם אסורות בשבת משום מלאכת סמטיר. מלאכת קוישר, מלאכת סמטיר. ויש אומרים, יש מהראשונים שנראה מדבריהם שלא אוסרים משום קשר של מטיר. האם מותר, אנחנו עכשיו נחזור כדרכנו על מה שלמדנו לפני 100 ימים. האם מותר להתבונן בשבת בדברים שנמצאים בחלון ראווה? נאמר בספר ישעיהו, אם תושיב משבס רגלךו וכיבדתו עם מעשו יזדרוכךו, נמצוא חפצךו ודבר דובו. ודרשו חז"ל, ממצוא חפצך, חפצך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים, כלומר שאסור לאדם לעסוק בשבת בדברים שקשורים לפעולות האיסור, לפעולות שאסורות בשבת, שיש בדעתו לעשות אותם במות חול, וגם כשהוא לא עושה בשבת כל פעולה של איסור. האיסור הזה הוא רק שניכר מהמייסים שלו שהוא עוסק בצורכי החול, ולכן לדוגמה, מי שמעוניין לנסוע באוטובוס הראשון שעתיד לצאת אחרי שבת, אסור לו לעמוד בתחנת האוטובוס לפני צאת שבת, כי ניכר מהמייסים שלו שהוא עומד שם לצורך הנסיעה במוצאי שבת. אבל אם במקרה יורד גשם למשל באותה שעה, יורד גשם, ומקובל במקום להיכנס לתחנה של אוטובוס שמקורה כדי להשתתר מהגשם, מותר לו להיכנס לתחנה. גם כשהמטרה היא להמתין שם עד שיבוא האוטובוס. בדומה לכך גם יהיה מותר לעמוד בסמוך לחלון ראווה שמוצגים בו חפצים שנמכרים בחנות, אם לא ניכר ממייסור שבכוונתו לבדוק את המוצרים בשביל לקנות אותו, אלא סתם נראה כמעיד בחלון לשם תענוג, וזה גם כשהוא כן מתכוון לבדוק אותם. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים לדף ראי מתלמוד בבלי, האם מותר לאכול את הקודש שמטבלים? ומדוע חסרה א' במילה תלחתוס? ואיזו מין חרבה לכפר? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זוכים דף צדיק. וכמובן, ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים של הרב אליהו אורנשטיין. והרב שפרכר, ולרוות הרבה נחת. ואנחנו מגיעים למדור החפצים בחיים. מי מאיתנו לא בקטגוריה של החפצים בחיים? בואו, תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חובת חיים. ובהלכות הנלמדות היום, כלל זין מלכות שנורא, סעיפים זין ח', ההלכות האלה עוסקות באיסור של קבלת לשנורא מאדם שנאמן על המספר כמו שני עדים. חובת חיים כותב שרק בדברים שאם הם אמת, מותר לספר בגנותו בגללם. יש נפקימין אל המאמונות של המספר, אבל דברים שיש לתלות עליו זכות, למשל שהוא לא ידע שאסור לעשות, שהוא השויגג, או לספר עליו דברי דופי וגנאי בעלמא, הוא אומר הרב חיים, בזה אין נפקימין לכלל לנאמנות של המספר, ולמה שהרגעי עם הדברים אמת, יהיה אסור לספר אותם. והביאורים המוסופים מציינים שלמעשה הרב חיים כתב בזמנו, כתב, סליחה, שבזמננו, אחרי זמן התלמוד, הפוסקים הסכימו שאין לומר על אף אדם שהוא נאמן כשני עדים, כי לא ברור לנו הגדר, הגדר בזה, ומלבד זאת, לא מצוי אפילו כמעט אחד מאלף שנוכל לומר עליו שנאמנים דבריו אצלנו כשני עדים. שהרי לא יגרע, שהוא לא יגרע, יוסיף אפילו תיבה אחת בעניינים אלו של השנורא. הרי אנשים, הרבה אנשים לא חושבים את זה לאיסור בעוונותינו הרבים, אומר חפץ חיים, וגם לא מצוי שלא יהיה שום לימוד זכות על אותו אדם. ולכן, אומר חפץ חיים, לא לסמוך על היתר הזה למה יעשה כלל. והוא מוסיף שם, וגם הבאר מים חיים, שכמה אנשים טועים בזה, ששומע אדם לשנור ורחילוס מההורים או מאשתו, הוא מקבל את זה כאמת, הוא חושב שהם בוודאי לא ישקרו לו. אבל אומר חפץ חיים, זה טעות גמורה. כי לא שייך להגיד אפילו על אשתו שנאמן כלפי שני עדים, כי אפילו האנשים הצנועות שאנחנו רואים שהן גורות ומוסיפות בסיפור. גם צריך שבכל דבר הוא יאמין לה כשני עדים, וזה לא מצוי בשלל. ומלבד זאת מסיים החפץ חיים. צריך שלא יהיה שום צד זכות בדבר ושתהיה תועלת לאבא, ואינו מצוי כמעט במציאות שהתקיימו כל עצמאים. עד כאן המדור היומי חפץ חיים, הלכות החפץ חיים. אנחנו נגיע למוסר היומי, אומר חובץ חיים בספרו, סליחה, לא חובץ חיים, זה מתוך הנעמד השבוע בתחילת קינן חוכמה, בסילס ישורים פרק ת' מי שרצה לאכול אכלותיו וכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלי תרדה, וירצה ללכת לאט, וכיוצא בדברים האלה, אז הוא אומר, יהיה לו קשה להשכין להם בתי כנסיות בבוקר, לקצר בסעודה מפני תפילת מנחה, או לצאת סתם לדבר מצווה אם זה לא בזמן מדויק וברור, בטח שהוא לא ירצה לרוץ לדבר מצווה ולתנותר. ומי שמרגיל את עצמו למנהגים האלה, הוא לא אדון בעצמו לעשות הפוך כשהוא ירצה, כי כבר הרצון שלו רגיל, כבר הרצון שלו נאסר במאסר ההרגל, שכבר נהפך לו לטבע שני. ואומנם, צריך שאדם ידע כי לא למנוחה בעולם הזה, אלא לעמל וטורח, ולא ינהג בעצמו, אלא מנהג הפועלים שעושים הלכה אצל המזכירים שלהם, כדי לחצי הצבא במערכותיהם, שמה החילה שלהם בחיפזון, שנתם הרי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. ועל זה נאמר, כי אדם לעמל יולד. ומסיים לסנשורים, כשאדם מתרגל, אז הוא יראה שהעבודה קלה, כי הוא לא יחסר בעצמו את ההזמנה בחנה אליה. ועל דרך זה אמרו זכרונה לברכה, כך היא דרכה של תורה. פת במלך תאכל, מים בשורת אשתה, ועל הארץ תשען. שזה כלל ההרחקה שבתכלית מן המוחות והעיתון. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, פנינה הפרשה, יש לנו פה דברים ארוכים ונפלאים מהרב, הרב הגאון רבי שמעון ברוך גנות. נקרא בפרשה בעזרת השם, כי אני השם שייכם בסוף בני ישראל. הכותל המערבי לפני 1,000 שנה, מוישה רבנו קומה להתפלל לקדוש ברוך הוא ליד הכותל המערבי. לא מוישה רבנו, סליחה, מוישה יהודי שקוראים לו מוישה. יוצא מהבית, עובר כמה סמטאות, פונה שמאלה, מגיע למקום התפילה המקודש ליהודים. הוא לא הגיע לכותל שלנו, רבו ישראל, הוא הגיע לשער רחמים. שם התפעל רבי גאון, שם התפעלו היהודים מאוד בשנים, שער רחמים. הכותל המערבי בשנת תש"ט, הצדקנית החסידה מרת ברנדל, מביטה מהבית הגבוה שבירושלים החדשה לעבר הכותל המערבי. היא מכוונת את עיניה וליבה, לכותל, ששבוי בידי ליגיונרים חמושים, לא, היא לא יכולה להתקרב לכותל. שבוי בידי הזיידים, ביד המלך הירדני, ששוחרר המלחמה. תשע"ח, מלחמה של הכותל עמוסה, עמוסה וקדושה ביהודים, שבאים לשפוך את סכון לחשם לפני הבוירה. בצד ימין תפגשו עשרה תמידי החכמים שאוחזים בדפי שמות ארוכים ובלתי נגמרים. אלה הם נציגי אחת מקופות הצדקה שמציעים לכם, שצהלו עבורם 40 יום ברציפות. תמורת תרומה לעניי ארץ ישראל, אלפי יהודים נוספים, כל מיני סתם שעממים וגם סקרנים, צופים אונליין בכותל המערבי באמצעות האתר המחשב של אש התורה, שמשדרים 24 שעות בימה את הכותל המערבי ונוחות של מתפעלים בו. דרך מכשירי הפקס לישיבת אש התורה, רבותיי, תוכלו לשלוח בקשות שיוטמנו בכותל המערבי. באתרי מחשב אחרים אפשר גם לשלוח מיילים, דואר אלקטרוני, עם תפילות ובקשות לכותל המערבי. גם לבזק יש קו ישיר לכותל, שמוסרים שמות ונציגי בזק מעבירים אותם לבין אבני הכותל. הנוסע מבורדו, זה היה אדם צרפתי, נוצרי, גוי, שעלה לירושלים בשנת ד' צד ג'. הוא מספר בספר שלו, יומן מסע מבורדו לירושלים, שיש שתי אנדרטאות של אדריאנוס, ולא רחוק מהאנדרטאות האלה נמצאת אבן נקובה, שהיהודים באים אליה כל שנה ומושכים אותה בשמן. ועד הוא ממשיך ומספר, הם כהנים על עצמם בהנחות וקוראים את בגדיהם, ואז עוזבים. הנוסע המפורסם רב בניומן מתודלה, שהוא ביקר בירושלים בערך בשנת ד' תתקוף למד ג', כן, פחות מאלף שנה, הוא מזכיר בספרי מסעותיו את הכותל המערבי, אחד הכתלים שהיו במקדש בקודש הקודשים, וקוראים אותו שער רחמים, אל שם באים היהודים להתפלל בפני הכותל בעזרה. רבי צחוק חיילו, בספר שלו שבילי ירושלים, מזכיר שאכן הכותל המערבי קראו לו אז שער רחמים, אבל רבים סוברים שהיהודים אותו תקופה התפללו במקומות האחרים, כמו באזור הדרום-מזרחי של חומת הר הבית, ובמיוחד סמוך לשערים שהקימו המוסלמים בכותל המזרחי, בכותל הדרומי. על הכתלים האלה נמצאים כתובות ובין שמות של רבי נבר בן סינורי, רצ"ל, שמתאר את התפילה בכותל המערבי. זמן קצר אחרי כיבוש ירושלים בידי העות'מאנים, כן, לפני כ-400 שנה, אז השלטון העות'מאני התחיל לשקם את העיר, את המבנים, וגם עודד את היהודים מגורשי ספרד להתיישב באותו אזור. ולכן, בגלל הנגישות והאפשרות שהייתה, התחילו יהודים לפקוד דווקא את הכותל המערבי ולהתפלל בו בכיוון. המקור לעלות לכותל המערבי מצוי כבר במדרש שיר השירים. שם הובא ישראל משולים ליונה. מה יונה זו אף על פי שאתה נותן את גוזלה מתחתיה? אינה מונחת את שבחה לעולם, כך ישראל, אף שחרב בית המקדש, לא ביטלו עליית ג' רגלים בשנה. הר"ן, מגדולי הראשונים, כותב, שהיו מתאספים בכל סביבות ירושלים, לעלות לרגל, כמו שעושים גם היום, ככה הוא כותב. הדברים האלה שהיהודים היו עולים לרגל בכל הדורות, זה התחיל מחורבן בית המקדש השני, ועד היום, מובאים גם בשוט התשבט, שוט שחסם ספר, בפירוש מעריץ חיות של גיטין, וגם בעריכות בספר זאת השמן, במערכת ארץ ישראל. וגם בספרי, וגם בספר, וגם בספר של הבעל המאמר, הפגנות, דברים רשמון. אבל האם היהודים התפעלו דווקא ליד הכותל המערבי או במקומות אחרים? טוב, זה כבר לא בטוח, הוא אומר. כפתור בפרח מעריך לסרטט בספר שלו את מקומות כותלי הר הבית. ומהדברים שלו ומהסרטוטים שלו למד בעל הפיית השולחן שבזמן הכפתור בפרח לא נהגו בכלל להתפלל ליד כותל המערבי, ליד שער החמים שבחומה המזרחית. כולם מכירים את הסיפור, כן, סיפור שמופיע גם בספר אלמסי שחבר מהר"ן חגיז, שהכותל המערבי היה מוסתר בהררי אשפה אדירים, עד שהסולטן סולימן הורה לפני קרוב ל-500 שנה לשפוך מאות מטבעות זהב וכסף ליד הררי האשפה, ולמקום הגיעו המונים שחזיתו באשפה כדי למצוא את הזהב, עד שהכותל המערבי התגלה במלוא הדור. מה שיוצא לפי הסיפור הזה, שמספר לנו שהכותל המערבי היה מכוסה המון שנים, באמת יש אישוש רציני לסברה שהילדים יתפללו רק באזורים אחרים, כמו שער החמים, אבל לא בכותל המערבי. מנגד, בספר הר הקודש, ספרים נוספים מוכרחים שגם בתקופה של הקפטר והפרח, הזכירו כבר הקדמונים את הכותל המערבי במתכונת הנוכחית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. יש פה עוד נידון מעניין, רבותיי, לדעתו של הרדווז, הכותל המערבי הוא קיר האזור בעצמו. אבל רוב דלי האחרונים חולקים וסברים שקיר הכותל המערבי הוא קיר מקורות הר הבית. אם כן, לדעתו של הרדווז, אנחנו צריכים להתרחק מגודל קדושת הכותל, ואנחנו, בעצם זה שאנחנו תמי מייסים הרבה מהכותל המערבי. אבל כאמור, הרבה רבים וגדולים חולקים עליו, כמו פעס השולפון, אבני מייזר, תבוי סעורץ, מסל המלך, שוט חבונים בנעימים ועוד ועוד. אז כל אלה סברים שהכותל הוא קיר מקורות הר הבית, וכתוב בספר אבוידו תמו, שהיו פה מקרוב אנשים נאמנים ונכבדים ותלמידי חכמים מירושלים הר קודש ובתוכם היה מופלג בתורה, שדיברתי עמם אודות הכותל המערבי. וכולם פנו, פה אחד ענו ואמרו שאין להם שום ספק, הוא מוזכר אצל כולם, בין ספרדים, בין אשכנזים, שהכותל המערבי אינו לא מן ההיכל ולא מן העזרה, אלא רק מהר הבית. הגאון האדרת, רבי ליאור רבינוביץ' תאומים זצ"ל, שהרב של ירושלים לפני כ-100 שנה, מזהיר בספר של המשכנות לאבר יעקב, שמי שיערה וחרד לדבר השם, יחוש בוודאי לנפשו, לא להושיט גם אצבע אחת, בין צדגי הכותל המערבי, כדי שלא יקשל חלילה בספק של איסור תורה. האיסור לדחוב את האצבעות בין האבנים, כי לדעת האדרת, זה נחשב כבימי מקצות למקומות קדושים. אבל לגעת באבנים עצמם ונשק אותם בלי לדחוף, זה עדיין פנימה, אז זה כן יהיה מותר למי של טבל, כך מובא בשוק פיצלי הזה. המוסלמים בכלל לא מזכירים בספרים הקדומים שלהם את הכותל המערבי, ורק במאה ה-20, ככל שהתגברו יותר ויותר החיכוכים עם בין היהודים למוסלמים, אז התחילה כביכול המסורת המוסלמית להזכיר את הכותל המערבי, שכמקום שאליו קשה מוחמד את הבהמה הפילית שלו, במרכאות כמובן אל בורק, אחרי הטיסה לילית שלו, כן, זה גם במרכאות גדולות, ממכה למסגד אל-אקצא, שזה סמוך לכותל המערבי. המוסלמים התחילו לקרוא בדורות האחרונים לכותל בשם אל-בורק, על שם אותו בהמה פילית ודמיונית, שמוחמד היה טס איתה כביכול למסעות קודש שלו, גם כן כביכול. ובתקופת המנדט הבריטי, המופתי, אמין אל-חוסייני, נח שמו בזכרו, דרש מהאנגלים להעביר למוסלמים את השליטה בכותל המערבי, שהרי עשו שמוחמד היה קשור לכותל, הגוויזה טיימה, השוורת טיימה. המופתי המוסלמי לא התרשם מדברים של הוגי דת מוסלמים אחרים שסברו שהבהמה נקשרה דווקא לכותל הדרומי. טוב, בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, אפשר לקחת עוד משמע יהודים, אז למה לא? באנציקלופדיית האסלאם ובכל ספרי הוואקף עד לפני 20 שנה, אין בכלל הזכורים לכותל המערבי ולמקום שלו, דבר שמוכיח שכל הניסיון לקשור את האסלאם לכותל המערבי זה המצאה ערבית שנועדה לצרכים פוליטיים. לדעת גדולי ישראל שהכותל הוא קיר של הר הבית ולא קיר אזור המקודש ולא קיר עזרא סמיקדוש, מצטרפים גם החוקרים שסוברים שמדובר בקיר התמך המערבי של מתחם הר הבית המורחב, שמי בנה אותו? המלך הורדוס. כי היום רובו של הכותל קבור מתחת ולפני השטח. מלבד רחבת הכותל המערבי, הכותל הקטן ועוד כמה מקומות שבהם הכותל חשוף. הוא משמש כקיר לבתים פרטיים ברוב המוסלמי. חלק מהכותל נמצא גם בגן הארכיאולוגי שנמצא סמוך, שמהגן אפשר לגשת אל הכותל הדרומי. הכותל המערבי שגלוי גם לעינינו מול רחבת התפילה, אמר שלא רבי ישראל, 57 מטר אורך, הגובה שלו 19 מטר, אבל האורך המלא של הכותל מגיע ל-488 מטר, והגובה שלו מאורך בכ-32 מטר. רובם כאמור חבויים מאחורי ומתחת לבתי הרוב המוסלמי, כמו שאפשר לראות במנהרות הכותל המיוחדות והיפות, שהתגלו רק בשנת תשמ"ה ונפתחו לקהל רק לפני 9 שנים, בהוראתו של ראש הממשלה דאז והיום, הרי הוא בנימין נתניהו. בימי השלטון העות'מאני, הכותל נחשב לחלק מהשטח שהיה בבעלות הנהלת הוואקף המוסלמי על הר הבית. בשנת תרנ"ח ניסה הברון היהודי אדמונד דה רוטשילד לרכוש את הכותל המערבי, בזמן שאב במהלך הביקור המפורסם בארץ ישראל. אבל גדולי רבני ירושלים התנגדו ליוזמה הזאת, מחשש שהמוסלמים יגיבו קשה לעניין והתפתחו מאומות דומים. כעבור 40 שנה פנה הפעיל הציוני דוד ילין לשגריר ארצות הברית באיסטנבול, הנרי מורגונטנר, אהב, הוא ביקש ממנו לפעול שהשלטון העות'מאני יסכים למכור את הכותל לחברה להחזקת המקומות ההיסטוריים בארץ ישראל, שהקימו אותם, אותו ילין וחבריו. הוא הציע לטורקים מיליון פרנקים צרפתיים, אבל כנראה שההצעה נדחתה. כשכבשו את הכותל במלחמת תשכ"ז, במלחמת ששת הימים, אז השלטונות הישראלים הרסו את כל שכונת המורגרים, שכונה שהייתה ליד הכותל המערבי, ובמקום זה נבנתה הרחבה הגדולה של כותל. כשאנחנו מתפללים בקיום, בוכים ומבקשים על בניין בית המקדש כולו, בקרוב, עוד השנה, עוד היום, עוד השבוע. רבו ישראל, מה עושים הפתקים של הכותל? אתם בטח רוצים לדעת. קודם כל, המנהג הזה לדחוף, להכניס בכותל פתקים עם בקשות ושונות, שמות לרפואה, להצלחה, לישועה, כל איש, איש וישועתו הוא, הופיע כבר בספר פודרס אברום, מרב אברום פלאג'י זצ"ל. הספרי הלוחם מציעים לא לכתוב בפתקים האלו פסקים או שם השם, בגלל שלפעמים הפתקים נפלים, נאבדים, מתבזים. בשו"ת שבט הקאוסי, שכנראה חזה את הביזיון הגדול שהתרחש עם העקירה של הפתק האישי שתחב נשיא ארצות הברית בין אבני הכותל, אז הוא מזהיר שלא לפתח ולקרוא את הפסקים האלה. כיוון שהאנשים שמנחים אותם שם, יודעים את זה. בעבר התפרסמו סיפורים בכלל לא סימפטיים על אלה שפתחו את הפתקים וקראו בהם בלי רשות, אז כדאי להיזהר רבו ישראל. מה עושים עם הפתקים האלה, כמו ששאלנו מקודם? רב הכותל, הרב הגאון רב שמואל רבינוביץ' ליטא, הוא דואג יחד עם קבוצה של עובדים שבכותל להניח את כל הפתקים בשקית ולגנוז אותם בגניזה, כדי לכבד את הפתקים, להישמר מביזיון של הפתקים שנרשו בהם דברי תורה וקדושה. בשנים האחרונות התפשטה סגולה להתפלל 40 יום ליד הכותל המערבי, וככה להיוושע בדבר רשוב ורחמים. הסגולה הזאת לא קדומה, והמקור של הסגולה המפורסמת הזאת, ברבי הצדיק והקדוש, רב שלונקין זווילר, זה היה חי בירושלים, פעל בישועות לפני כ-50 שנה. יש איזה דבר מעניין ומפים, שהגאון רב משה אלברשטם היה אומר בשם הרבי רב דוד ללבר, שבכל ערב שבת אחרי חצות, האימהות ואבות הקדושים יורדים לכותל המערבי. שיהיה. ועוד פרט מעניין, רבה של ירושלים, הגאון רב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, הקפיד לא ללכת לכותל יותר מפעם בחודש. למה? כדי לא לצנן את ההתפעלות וההתרגשות מהכותל המערבי, ששכינה לא זזה בו מעולם. מי שרואה את ירושלים מחורבנה, או את המקדש מחורבנו, אם הוא רואה את המקום בבירור, צריך לקרוא קריאת מגיד. כשנמצאים סמוך לעיר עתיקה, כשרואים את החומות או את הבתים, עברו עליהם 30 יום מהביקור הקודם, אז גם צריך לקרוא מגיד. וכשרואים את מקום המקדוש, צריך לקרוא שוב פעם. כשרואים את ירושלים מקום המקדוש ביחד, צריך לקרוא רק קריאה אחת. הגאון רדוסן גשטטנר זצ"ל הכריע שגם בחור שהגדולים שלו שייכים להורים שלו, צריך לקרוא. ועוד הלכה מעניינת, מי שמגיע לכותל המערבי צריך להשתחוות מעט. ככה יויין ברמב"ם כמקדוש, פרק הלכו י"א, ובשכונה ובסיוון כופנות סעיפי. ועוד ספרים, אני חושב את פרק שזבט, ותרבו הרבה נחת. עד כאן דברנו להיום. רגע, סליחה, אנחנו, עד כאן המאמר הנפלא והארוך של הרב גנות שליטה. נדרו בשם שנפגש כולנו בקרוב מאוד בבית המקדש. אנחנו בסיום עם ההתחזקות יומית. היום רבותיי, היו יוצאת של רשי, רבי שלמה יצחקי. רשי הקדוש מפרש את תלמוד. אמר רבי לוזור, כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא את כל העולם כולו בחסד. כך אומרת הגמור בסוכה. אומר שם הרשי צריך לתת לב ולטרוח ולרדוף אחריה. והרב וולבה הוסיף על זה, חסד לא מצטעסם בכסף. חיוך ומילה טובה, בכוחם להחיות מיואשים. דבר עידוד בכוחו להביא עושר. ככה הוא מביא בעלי אישור פרקודני. השתדל רבותיי להרבות במילים טובות לזולת, להחמיע למעשים הטובים וכמובן לבני הבית, וככה נזכה ללכת מחיל לחיל. עד כאן דברינו להיום רבותיי, ניפרד בברכת חודש טוב, שבת שלום, ההלכה אומרת שנכנס אבא מעטים בשמחה, אבל אנחנו בעזרת השם עם ביד משיח צדקנו אוטוטו, יהיה לנו שמחה מרובה, עוד ימול לשחק פינו, ושיהיה לכולם שבת שלום.